ומתחתה, אחת לבדה שאין בה שווה פרוטה. אז הם שניהם מסכימים עם אותו דין, רק מביאים מקור אחר. מה ביניים? הוא אמר הבא, עם משמעות דורשים, הם רק התווכחו על הדרשה. מר נפקלי מאשר תובד, ומר נפקלי מומצאתה. ולמאן דנפקלי מאשר תובד, היו מצאתה מה יביד להם, מה הוא עושה עם המילה ומצאתה? היא באה אליי לכדר הביניים. אמר הביניים מצאתה, דעת לידי משמע. זאת אומרת, כשהגיע לידיים שלך, ומה זה אומר? שזה הגיע לידיים שלך, רש"י אומר, מצאתה לידי משמע, ואפילו אחיך ולא גוי. זאת אומרת שרק לפעמים שזה הגיע אצלך אליך לידיים, יש לך חיוב רק להביא ליהודי ולא לגוי. ולמען דנפקא להמצאתה אשר תאבד מה יביא להם, בא אלי לחדר רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, מניין לאבדה ששטפה נהר שהיא מותרת, שנאמר כן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה. מי שעבודה ממנו, אתה לא מוצא אותה. אבל היא מצויה אצל כל אדם. שאר אנשים יכולים למצוא אותה, אז יש חובת השבת אבדה. אבל יצא זו שעבודה ממנו, והיא נשטפה, אינה מצויה אצל כל אדם, פטור מהשבה. תודה רבה. ואידך, עד רבי נאי מן הרי, איפה הוא לומד? נפקא ליה, מי הוא מצאתה. מזה שיש וו יתרה, אז לומדים את הדין הזה. ואידך, דרבי יוחנן מן הרי, נפקא ליה ממנו. כתוב ממנו, אשר תובד ממנו, רק ממך היא עבודה, אבל לא מכל העולם. וידך ממנו, לא משמע לי, לא רוצה לדרוש את הדרשה הזאת. רבא אמר, עד כאן יוצא שהם מסכימים עם ההלכה, הכל אחד יש לו דרשות אחרות, אבל בדינים כולם מסכימים. רבא אומר לא, יש נפקמינה בין שתי הדעות, בין רבי יהודה לתנא קמא, לגבי פרוטה שהוזלה. זאת אומרת, בשעת האבדה, בשעה שזה נאבד, זה היה שווה פרוטה. אבל ברגע שאתה מצאת, אתה מצאת, זה כבר לא היה שווה פרוטה. השתנו המחירים, או שזה קרה לזה משהו, נשחק קצת. אז עכשיו, מה הדין? מה אדמה מאשר תובד? זאת אומרת, השאלה היא האבדה. אז יש, כיוון שבזמן שהיא הלכה לאיבוד, היא הייתה שווה פרוטה, חלה חובת השווה. אמן דמה ומצאתה, מה שקובע זה שעת המציאה. בזמן המציאה היא לא שווה פרוטה, ליקה, לא צריך להשיב. ולמן דמה אשר תובד, הרי לכאורה, אבא הנה ומצאתה, הרי זה הגיוני, כתוב שהמציאה וליקה. אלא, אומר רבא, יש נפקא מינה אחרת. פרוטה שהוקרה איקה בנו, מקרה הפוך. אמן דמה ומצאתה איקה, כי כשמצאתי את האבדה, היא שווה פרוטה. ומאן דאמר אשר תאבד ליקה, למה? אומרת הגמרא, סוף סוף גם כתוב אשר תאבד וגם מצאתה, צריך שניהם, צריך שיהיה שווה פרוטה גם, או זה או זה נגיד ככה, או בזמן האבדה או בזמן המציאה. למאן דאמר מצאתה בין אשר תאבד וליקה. מצא רב המקרה קצת מתוחכם, פרוטה שהוזלה וחזרה והוקרה איקה בניו. מאן דאמר אשר תאבד איקה, היא הייתה בזמן העבדה, היא הייתה בסדר גמור, וגם עכשיו בזמן המציאה היא התייקרה שוב. אמן דאמר מצאתה באילן דאית בשיעור מציאה, משעת עבדה עד שעת מציאה. צריך שלכל אורך הדרך היא תהיה שווה פרוטה. מקרה מאוד מוזר של משהו שבזמן מסוים הוא לא היה שווה פרוטה, אז לאותה דעה אתה פטור. להלכה זה לא משנה, להלכה אנחנו פוסקים שכל דבר שהוא שווה פרוטה בזמן שאני מוצא אותו, או בזמן שהוא הלך לאיבוד, זה לא משנה, אנחנו חייבים להשיב אותו. למדנו במשנה שלומדים מסמלה, שכל דבר שיש בו סימנים, חייבים להכריז. האם זה דין דאורייתא? בא לו, סימנים, זה באמת דין דאורייתא, כמו שמשמע במשנה, שלומדים מסמלה, דין סימנים. או שזה רק תקנת חכמים לרבנן. מהי נפקמינה? נפקמינה לענייני איסור איש את איש, להדור הגט. בדיני ממונות, תקנו חכמים. מי אמר שאנחנו גם נתיר איסור אשת איש על סמך גט? האישה אומרת, זה הגט שלי, אני קיבלתי אותו. או שליח איבד את הגט, הוא אומר, זה הגט, כן, אני מזהה אותו בסימנים, אני הולך לגרש את האישה. זה נפקמין על איסור אשת איש. אם אני אומר שזה דאורייתא, אז אני סומך על סימנים גם בדאורייתא, ואני מחזיר את זה ולוקח את עד הסוף. אם אתה אומר שזה דרבנן, יכול להיות שכל מה שעבוד רבנן תקנת, זה בממון. ממון, מקסימום טעינו בעבדה, חבל, אבל זה לא איתרנו איסור אשת איש, באיסור על עבוד רבנן תקנת. תשמע לכאורה, שעת המשנה, אף הסמלה הייתה בכלל לא אלו, למה יצאת להקיש שלא לומר לך מה הסמלה מיוחדת של הסימנים, ויש לה טובים, חבל להכריז? אבל כל דבר של הסימנים יש לה טובים, חבל להכריז? אז לכאורה, פשט המשנה משמע, שיש פה פסוקים, תנא תובעים הצטריך עלי. באמת, הנושא העיקרי של המשנה, שיש תובע. סימנים, זה שכתוב פה סימנים, זה כדין הסבא. רש"י, זה רק דין דרבנן. ומה זה הפסוק? אסמכת. לפי רש"י הפסוק הוא רק אסמכת. תשמע, חמור בסימני הוקף.
הרב, גם גט זה סימן שאלה אם זה דאורייתא או דרבנן.
גט זה דאורייתא.
אין מחלוקת.
גט זה דאורייתא. תשמע, חמור בסימני הוקף. איך אפשר להחזיר חמור בסימנים? אימה, נגיד, שזה לא סימנים, אלא עדי הוקף. יש פה עדים שמעידים. הוקף הזה, אנחנו מכירים אותו. זה שלא. תשמע, והיה עם חד ראש אחיך אותו וחיתה על דעתך שיתננו קודם שידרשנו. הרי ברור שצריך שמישהו יטעון, עבדה לי עבדה. אלא דורשהו עם רמי או אינו רמי. זאת אומרת, לכאורה מדובר שאני בודק אותו בסימנים. אז צריך לראות אם הוא אדם אמין או לא. לא אומרת הגמרא. בעדים. אדם רמי או אינו רמי. איך אני, מה אני עושה? בודק אותו על ידי זה שאני מאמת אותו מול עדים. הוא אומר, זה שלי. שלך, בוא. תביא, בוא נוכח את הדברים שלך מול עדים. אבל עדיין אולי משיבים עבדה רק מדאורייתא לפחות, רק בעדים. חכמים תקנו סימנים. מדאורייתא אולי צריך עדים, שיעידו כמו כל דבר בממונות. תשמע.
זה רק עוד דרישה יתרה.
מה?
זה דרישה יתרה.
בוודאי, עדים, עדים זה מאוד קשה. רק ולא בסימנים. מה?
שמה שהסברה זה הפקר בנפגר, שאני יכולים בממונות.
כן, בממונות אפשר לעשות הכל. תשמע, בזיהוי חללים, אנחנו רוצים להתיר אגונה. אין מעידים, אין על פרצוף פנים, עם החותם, אף על פי שיש סימנים בגופו ובכליו. סימנים לכאורה לא מועילים, צריך עדים שיעידו, זה הבן אדם. תשמע, לכאורה, אשמה מינה, סימנים לאו דאורייתא. הגמרא, לא, מדובר פה על סימנים מאוד סכמטיים. אמרי, גופו ארוך, גבוה, או נמוך, גוט, זה סימן לא רציני. אי אפשר להתיר אגונה, הוא גבוה או נמוך. יש הרבה גבוהים. זה שיש לו גם כלים, אנחנו מזהים, אנחנו מזהים חפץ מסוים שנמצא אצלו ביד, זה גם לא אומר. חשינה לשאלה, אדם יכול לשאול חפצים מאנשים אחרים, יכול להיות שהוא שאל את הפלאפון של מישהו אחר, ו... באותו רגע, אני יודע, הייתה לו תאונה ונהרג, אני רואה את הפלאפון אצלו, עושה לו זאת חלים, זה לא אומר, יכול להיות שהוא שאל את הפלאפון. יחי שאלה לשאלה, אז איך אתה משאיל, אתה מזהה חמור בסימני הוקף? המעידים מעידים, זה ההוקף שלו, אז אנחנו אומרים גם החמור, מי אמר לך? איך היא אמרת? אמרי, הוקף לא שהוא לאינשי. אנשים לא משאילים הוקפים אחד מהשני. זה כמו שאנשים, אני יודע, אבל לא משאילים... בגדים תחתונים אחד מהשני או גרביים, זה משהו שהוא מסקב ללחמור, זה יוצר ריקבון, אתה מעביר הוקף מחמור לחמור, זה עושה אותו חולת. איבא איתם עוד אפשר לתרץ, שמה שכתוב שמשיבים כלים, הכוונה סימנים מאוד סכמטיים, שוב, בצבע, הוא לבן, הוא אדום, סומקה. טוב, אז עדיין לא הוכחנו מהמשנה, מה יהיה בסימנים רציניים? אלא עד איתניה מצאו קשור בכיסו בארניקו בטבעת. מצאתי שטר, שגט, סלם מדובר על גט. השליח מצא את הגט, מישהו מצא את הגט ששליח איבד, ויש שם כיס, ארניקי, טבעת, מצאו בן כליו, לזמן מרובה כשר. כיס על הקדחה שינה לשאלה, מצאו בכיס, למה קשר? אם השליח אומר, כן, כן, זה הגט שלי, יש לך סימן? כן. זה היה בתוך ארנק בצבע חום. מי אמר? אולי מישהו שאלת למישהו את הארנק בצבע חום וזה גט של מישהו אחר? הגמרא שוב, כיס, ארנק או טבעת לא משלים, שאנשים לא משלים דברים כאלו. למה אנשים לא משלים כיס וארנקה? וארנק זה סימן רע, זה מזל רע. אתה משיל למישהו את הארנק, אתה בעצם אומר, אני משאיל לו, אני מעביר לו את כל המזל שלי בחיים. אנשים לא משאילים, לא, זה לא, זה, יש לזה עין הרע, מסמני. טבעת גם, טבעת זה חותמת אישית. החותמת האישית, אתה לא מעביר אותה, למה? כי מישהו עלול לזייף, לעשות עם זה כל מיני דברים, לא משאילים. טוב, אנחנו נמצאים בשאלה לא מוכרעת, האם סימנים דאורייתא או דרבנן. לכאורה זה מחלוקת תנאים. למה כתנאים? זיהוי חללים היתר עגונה. אין מעידים על השומה. יש למישהו שומה, איזשהו כתם ילדות, משהו כזה. לא, זה לא הוכחה. זה לא, אי אפשר לזהות חללים ככה. אלא זר בל מהווהי אומר, כן מעידים על השומה. מה אליו? רק המפלגה. תנא קמא אומר שכל המושג של סימנים, זה המצאה של חכמים, דרבנן. ואני לא יכול להתיר עגונה על סמך תקנת חכמים. ואלעזר בן והווי אומר, לא, סימנים זה דין דאורייתא, ואני כמובן יש לזה תוקף דאורייתא, אפשר להתיר עגונה? אומר, אבל לא. וכולם הסימנים דאורייתא. אלא ספק הוא, השומה הזאת, שנראה לי יכולה כתם לידה, נראה מאוד אישי, אבל כתם לידה היה איזה מין מושג כזה, שמי שנולד באותו זמן, יש לו גם כתם לידה כזה. וכתם לידה זה משהו שקשור לתאריך הלידה. זה יכול להיות שיש בן אדם אחר באותה מדינה, באותו מקום בעולם, שנולד באותו תאריך, גם לא יהיה כתם לידה כזה. אני לא בדקתי את הדבר הזה, אבל ככה אומרת הגמרא פה. מצויה בבן גילו. הם נולדו באותה שעה, הם לא יודעים אחד מהשני, יש להם אותו כתם.
אבל לבדוק אבל. לבדוק אם זה נכון.
כל מי שנולד...
לא, את העובדה של הגמרא.
אני לא יודע, מי יום, איך אני יכול... שאנחנו נבדוק היום. מר סבר שהוא היה מצויה בבן גילו, מר סבר שהוא היה מצויה, אם יש דבר כזה או לא. איבא איתם על כולם, השומה אינה מצויה בבן גילו. אין דבר כזה. אלא מה? זה סימן, אסור להשתנות אחרי מיטה, אחרי שאדם מת, דברים משתנים. אז הסימן, כתם לידה הזה, זה לא ברור כל כך, יכול להיות שזה משהו שבעקבות המוות. מר סבר סימנים אסורים להשתנות אחר מיטה, מר סבר אין אסורים להשתנות אחר מיטה. איבא איתם על כולם, השומה אינה אסורה להשתנות אחר מיטה. ולכאורה זה טוב. אולי כולם מסכימים שסימנים דרבנן. ואחר בשומה סימן מובהק. יכול להיות שגם אם סימנים דרבנן, ואני לא יכול להתיר עגונה על סמך סימנים, אבל אם זה משהו ממש מיוחד מאוד מאוד מאוד, אני אתיר עגונה גם על סמך סימנים כאלו. סימן מובהק. מר סבר שומה זה סימן מובהק, ולכן גם אם סימנים דרבנן אומר רש"י, אני יכול לסמוך על זה, בהתר היא עגונה, ומאן דאמר שומה עליו סימן מובהק, אני לא יכול. זה כסף, זה רק כסף, פה זה להתיר עגונה, זה משהו אחר לגמרי, זה יש את איש. אתה מתיר איסור חמור מאוד, ליצור יש את איש, אתה צריך ודאות של יותר מ-100%. אתה צריך ודאות של משהו מטורף, להתיר יש את איש. זה אחריות מטורפת על כתפיים. אתה מחפש, כן, זה שאתה מחפש המון, זה אני יודע, אבל בסוף אתה צריך ודאות. אתה מחפש, כל מה שאפשר. מחפש את הכוונה שאתה מקורות האינפורמציה שלך מאוד רחבים. אנחנו בעגונה, יש שני נושאים בעגונה. ההוכחה שזה הנפטר, זה המת, ומקורות האינפורמציה. אנחנו מאוד מקילים במקורות האינפורמציה, מאוד. מאוד מחמירים. בזיהוי, בהוכחה. זה האיזון ביתר עגונה. זאת אומרת, אני מוכן לשמוע עדות, עדות מאישה, בדרך כלל אישה לא נאמנת, משיח לפתאומו מגוי, עדות כתובה אני מקבל, כל מיני דברים, עד מפי עד, מה שבדרך כלל לא מקבלים, עד מפי עד. קורות האינפורמציה פה אני פותח כמה שיותר רחב, בסוף זיהוי החללים עצמו.
תוכן העדות יהיה...
תוכן העדות חייב להיות 100%. לפעמים מה שעושים ביתר עגונה זה צירופים. זאת אומרת, אין לי מדבר אחד 100%, אבל אם יוסף את זה ואת זה ואת זה ואת זה ובהצטרפות של כולם ביחד, זה יוצר לי איזה הסתברות סטטיסטית שכבר הופכת למשהו ש... למשל, נתן לך דוגמה, בדיקת DNA, בדיקת של אחרי המוות, היא לא יכולה לבד להתיר עגונה. כי בדיקת DNA בנויה על סטטיסטיקה. הסתברות. וזה אף פעם 100%. סטטיסטיקה והסתברות אין מושג של 100%, אין דבר כזה. זה תמיד יהיה 99 פסיק. אז אומר הרב אוזנר, אני צריך 100. אז זה יכול להצטרף לעוד משהו. אבל זה לבד, אי אפשר להתיר עגונה עם זה. אז אני אומר, אני יכול לצרף עוד נתונים, עוד כל מיני דברים, עוד הסתברות ועוד הסתברות ועוד הסתברות, ובסוף אני אגיע ל-100.
מצד שני, אם אין לך DNA, תצרף את כל הדברים האחרים, לא תגיע לכמה שעולה
DNA. לא נכון. יש דברים ש... יש כל מיני צורפים נתונים, זה עבודה, זה עבודת נמלים. אבל בסוף מתירים עגונות. זה נושא מופלא.
סימן מובק רק לעגונה, או גם להחזיר גטישה?
להחזיר גטישה, אותו דבר. אותו דבר. טוב, אמר רבא, אם תמצא לומר סימנים לאו דאורייתא, אז איך אם אדרינה אבדתא בסימנים? למה, מה ההיגיון של חכמים לאפשר השבת אבדה בסימנים? ניחא ללמוצא האבדה דניאדר בסימנים, כי איכי דכי אבדה לדידי אינם מניאדר בסימנים. למרות שהמוצא של העבודה קצת לא מרוצה, כי אומרים לו, תשמע, מספיק סימנים בשביל להשיב. הוא דווקא התחשק לו העבדה הזאת, הוא היה מבסוט ממנה, מצא מציאה יפה, אבל הוא יודע שזה שווה לו. כי יום בהיר אחד הוא יהיה בצד השני של המתרס, והוא יהיה מאבד, הוא ישמח מאוד שיכול להשיב לעצמו את העבדה בסימנים. אמר לי רב ספר לרבה, וכי אדם עושה טובה לעצמו במון שינו שלו, מה זה קשור? אתה לא יודע אם זה המאבד. זה שאתה מוותר על העבדה, כי זה כדאי לך פעם אחרת, הבנתי. אני אומר לך שזה של המאבד. אולי זה בכלל שבן אדם שלישי. אז אתה מרוצה להשיב עבדה, כי ישיבו לך, אבל זה לא של המוצא, של מי שטוען שזה עבדו לו. אלא עיקר ההיגיון, ניחא ללבעל העבדה, למאה סימנים ולמשקלה, מדי ידע, לעדים ליתלה. הוא יודע בעל העבדה שאין לו עדים. מימר אמר, כולי עלמא לא ידי סימנים מבקים. הסיכוי שלי להשיג את העבדה הוא גבוה, כי יש לי סימנים שלאחרים אין. אנא אם לסימנים בוקיים דידה ושקל נלא. זאת אומרת, הטענה היא שבא לעבדה, מוכן לקחת את הסיכון שמשיבים עבדה בסימנים, כי יודע שהסיכוי שלו הוא מאוד מאוד גבוה להיות זה שמוכיח שהעבדה היא שלו. זאת הגמרא, אלא דתנא, למדנו בפרק ראשון, רבן שגמליאל אומר, אחד הלווה משלושה. אם מצאתי כמה שטרות, יש להם מכנה משותף. מה מכנה משותף? אותו לווה, חתום על שלושתם. שטרות שונים, אותה חתימה, אותו לווה, אני מחזיר ללווה. ואם המכנה המשותף, חושב שלווה מן אחד, שהמכנה המשותף זה המלווה, יחזיר למלווה. ניחה וכי ניחה ללווה, לדור אל המלווה. אתה אומר שזה, הוא מרוצה, אחד הצדדים תמיד מרוצים מהעסק הזה, זה לא נכון? אמר לאטם, זה סברה. שם באמת זה לא בנוי על העובדה שהם מרוצים או לא מרוצים, זה בנוי על ההיגיון. סברה. היגיון בריא אומר שאחד הלווה בשלושה יחזיר ללווה. כי מסתבר הדבר שזה של הלווה, גבי לווה שליחה, מה, לווה לא שליחה, מה פתאום ששלושה שטרות שחתום עליהם הלווה יהיו אצל מלווה מסוים, מה הם עושים אצלו? זה שטרות שלא קשורים אליו בכלל. שלא מינה מהלווה נפול. בסדר שלווה מאחד יחזיר מהלווה, לגבי מלווה שכיחי, לגבי לווה לא שכיחי, ולכן זה היגיון. אלא עד אתנן, אם למדנו פרק ראשון, אם מצאת תכריך של שטרות, כמה שטרות כרוכים זה בזה, או אגודה של שטרות, הרי זה יחזיר, החינמי וחיניך ללווה לדור אל המלווה, הרי הלווה לא מרוצה מכל הסיפור הזה, אלא מערבה מסקנה. סימנים לאורייתא. רב הפוסק מכריע. זה שאנחנו מחזירים עבדה בסימנים, למרות שלא תמיד זה נוח לכל הצדדים. סימן שזה לא בנוי על שחכמים מנתחים את דעת הקהל ומגיעים למסקנות שזה מה שטוב לכולם וכו'. זה לא בנוי על זה, זה בנוי על גזירת הכתוב. זה רק כתוב שהסימנים זה תופס, ולכן כיוון סימנים דאורייתא, הלכה השלכות הן אדירות. סימנים דורייתא, לכן אפשר להחזיר גט אישה בסימנים, אפשר להתיר עגונה בסימנים, סימנים טובים, אבל סימנים זה דאורייתא. כתוב, דכתיב, והיה עמך עד ראש אחיך אותו. וכי תעלה על דעתך, שיתננו קודם שידרשנו, ברור שהמאבד דורש, אלא דורשהו עם רמי או אינו רמי. איך דורשים? ודאי בסימנים, שמע מינה. זאת אומרת, זה שאני דורש, זה שאני צריך לוודא שהמאבד הוא אדם אמין, למה אני צריך לוודא את זה? הרי אם זה תקנת חכמים שתחזיר בסימנים, למה אני חשוב לי מדאורייתא לוודא את אמינות המאבד? מדאורייתא יש לי עדים. מה אכפת לי אם המאבד הוא אדם אמין או לא אמין? יש לי שני עדים שמוצא שלא. סימן שגם מדאורייתא, אני לא סומך על העדים, אני סומך בעצם על מי? על דברי המאבד. הוא אומר סימנים. אני צריך לעשות לו תחקיר. קודם כל מי הבן אדם, ואיכות הסימנים. זה דורש דרישה. זה נקרא לדרוש. דרוש הכוונה, לעשות מחקר. אתה רואה שהתורה אומרת לי, תעשה תחקיר. למה תחקיר? סימן שאין עדים. או לא צריך עדים.
אבל אולי תגיש זה רק לסמלה שסימנים דאורייתא.
וכדומה. הוקשה סמלה לכל הפתור.
שמענו זה שאורחם אמרנו בדווקא.
הקש. מסמלם לומדים לכולם. אמר אם תצא לומר סימנים דאורייתא. מה זה אם תצא לומר? הרי הכרעת כבר לא פשיט לסימנים דאורייתא. ושומדיק על הממר כדי שנינה, סימנים, היה אפשר לדחוק איכשהו, ולטעון שדרוש אחיך הכוונה בעדים, רבא לא מקבל את זה. אבל היה אפשר להידחק, אבל באמת זאת שיטת רבא, מה יהיה הדין בסימנים וסימנים? שני אנשים מגיעים, ושניהם נותנים סימנים מצוינים לחפץ. מה אני עושה? יניח. רשי, עד שיבוא אליהו. לא יודע מה לעשות. אם יש אחד שמביא סימנים ואחד מביא עדים, יינתן לבעל העדים. עדים עדיין זה יותר חזק מסימנים. אם לאחד יש סימנים, ולשני יש סימנים, פלוס עד אחד, האם העד אחד הוא שווה משהו? בדיני ממונות עד אחד לא שווה כלום. עד אחד כמאן דלייתא דמי, ולכן נשארתי עם סימנים וסימנים, ואני מניח. אם יש לי עדים, כן, סימנים וסימנים, ולאחד יש לו כמה עד אחד, נוסף לסימנים. סימנים, ולעומת זאת, סימנים ועד אחד. יש לי עדי הריגה ועדי נפילה. יש לי עדים שמעידים על החפץ הזה. אנחנו יודעים שהחפץ הזה שייך לרובן, מכירים אותו. ויש לי עדים שראינו, אנחנו ראינו, זה נפל משימון. מה עושים? למי נותנים? לרובן או לשימון? העדים הראשונים אומרים, מכירים, זה החפץ ששייך לרובן. העדים נותנים, ראינו, זה נפל משימון. נתן לעדי נפילה. למה? אני יודע שרובן מחר לשימון. דאמרינן זיבון איזבנה. ומיני שכינה נפל. יש לנו שני אנשים שנותנים סימנים. אחד נותן את מידת אורכו, ואחד נותן את מידת רוחבו. איזה סימן יותר טוב? תינתן למידת אורכו. למידת רוחבו, שיעורי כמשאר לה. קדמך סילי מרה. זאת אומרת, גם אם אני מכסה את החפץ, אני הבעלים, האדם הוא מאבד ראה שיש פה משהו מכוסה, אז הוא קלט את הפרופורציות של החפץ. זה הרוחב. האורך זה יכול להיות למשל משהו מקופל. ואז אורך זה יותר קשה לדעת, ולכן אורך זה סימן יותר טוב. מידת אורכו לא משתער לי. אם מידת אורכו, מידת רוחבו, אחד אומר יש לי אורך ורוחב, והשני אומר מידת גמב, גמב, אורך ורוחב ביחד. ניתן לי מידת אורכו ורוחבו. רש"י אומר, אורך ואורך ביחד. מידת אורכו, מידת רוחבו ומידת משקלותיו, ונתן לי מידת משקלותיו. בענייני גיטין, הוא אומר סימני גט, הבעל אומר, זה נפל ממני, זאת אומרת, עוד לא גירשתי, והיא אומרת, לא נכון, אתה גרשת אותי כבר, הנה יש לי סימנים גם. היא נתן לה, נותנים לה. כי זה שהבעל יודע סימנים זה פשוט. האישה שיודעת סימנים, מוזר מאוד איך יודעת הסימנים, כנראה שהיא באמת קיבלה את הגט. במאי, איזה סימנים אפשר לתת בגט? הנה עמידת אורכו ורוחבו, הנה עמד ינקת לך זה, היא ראתה שנייה אחת את הגט אצבע ביד, היא כבר קיבלה אינדיקציה של אורך ורוחב. אלא סימנים איכותיים, נקב יש בו בצד עוד פלונית. הוא אומר סימני חוט, הגט היה קשור באיזה חוט. היא אומרת סימני חוט, היא נתן לה, במאי. הנה בחברה וסומקה, בצבע של החוט, היא ראתה את זה שנייה אחת, הנה עמד ינקת לך זיתי. אלא אורך החוט, זה יותר קשה, כי החוט הוא מלופף, והיא יודעת להגיד, האורך של החוט כזה, סימן שהיא, זה יתה כבר, היה אצלה ביד. הוא אומר, בחפיסה, מצאת את הגט הזה, הוא בטח היה בתוך תיק. היא אומרת, גם תיק, היא אומרת בדיוק את הסימנים של התיק, היא נתן לו, מה היא טעמה? היא יודעת שבעלה, איפה הוא שם את כל המסמכים, בתיק הזה. אז היא אומרת, כן, זה היה בתוך תיק הזה וכזה, זה לא אומר שום דבר. זה לא אומר שהיא קיבלה את הגט, היא פשוט מעריכה שזה היה אצלו שם. כל מדעית לה בחפיסה עוד המנח לי. עד מתי חייב להכריז? אני צועק, צועק, שולח מודעות, מה אני אמור לעשות? עד כדי שידעו בו שכניו, כל האנשים באזור יודעים דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, שלוש רגלים, לאחר הרגל האחרון, שבעה ימים. כדי שילך לביתו, אדם שמע שמכריזים על העבדה, הלך הביתה, ופתאום הוא ראה שבאמת, נעלם לו חפץ, אז הוא חוזר חזרה לירושלים, במקום ששם ברגל כולם נפגשים, ויחריז יום אחד. תנה, לפי רבי מאיר, שכני האבדה. מה זה שכני האבדה? הנה מה השכנים שבעל אבדה, אני לא יודע מי זה בעל אבדה, אז איך אני יודע מי זה השכנים שלו? היא ידעה לאזול ואדרים, אני הייתי לבעל אבדה, הייתי משיב לו. אלא השכני המקום שנמצאת באבדה. רבי יהודה אומר, לא שכנים ולא זה, שלוש רגלים. על מה בסיס ההיגיון של שלוש רגלים? שהיה מקום מרכזי בירושלים, שנקראת אבן הטוען, ששם כל מי שמאבד, מוצא, לא יודע מה, הולך לשם. אז ברגלים זה היה זמן של השבת אבדות. אז אתה מגיע לרגל, שומע, הכריזו זה וזה וזה, מגיע הביתה, ורואה שבאמת, הלכה לך איבוד משהו, אתה חוזר חזרה, כמה זמן זה לוקח? שלושה ימים הלוך, שלושה ימים חזור ועוד יום אחד. יוצא שלהגיע הביתה מירושלים, זה לוקח שבוע. כידוע, אנחנו עדיין לא הגענו, אמרנו ותן תל ומטר לברכה, אנחנו עדיין מחכים לזה עם חשבן, שבוע הבא. למה? כי עדיין לא הגיעו עולי הרגלים למקומם. ולכן אנחנו מחכים להם שיגיעו הביתה, ורק אז נגיד ותן תל ומטר לברכה. אז רואים שלדעה אחת זה לשם מהחשבן, ואילו רבן גמליאל במסכת תענית אומר בשבעה מהחשבן, תתווה יום אחר החג, לוקח שבועיים כדי שיגיע האחרון שברצל לנער פרט, אילו במשנה רואים שמספיק שלושה ימים, מוות ספלקשיה. כאן מקדש ראשון, כאן מקדש שני. מקדש ראשון, לפי שישראל טובה, המון אנשים, יכתיב יהודה וישראל רבים ככל אשר על שפת הים לרוב, אז באים על כל העי, התפזורת שלם הייתה מאוד גדולה. מקדש שני, לא היו הרבה יהודים, לא לפי שישראל טובה, כל הקהל שעלה לירושלים, 4,360, כל העולים לירושלים בתחילת בית שלהם סך הכל 40,000 איש, לא באים על כל העי. אומרו לה, הבאי, הרי כתוב, שההתיישבות בפועל הייתה מאוד מפוזרת בבית שני, נכון שלא היו הרבה אנשים, אבל ההתיישבות הייתה מאוד מפוזרת. הכהנים, הלוויים, המשורים והשורים וכל ישראל ישבו בעריהם, בעריהם הכוונה, בערים המקוריות, מפוזרים מאוד. כיוון דאחיו, אדרבה, איפכא מסתברא. מקדש ראשון, לפי שישראל טובה, במצוות אלמא. אז יש הרבה תחבורה רצינית, יש שיירות, אז לבן ימה, בן למה, יש כאלו שטלים רציניים, נוסעים גם ביום, גם בלילה, אתה יכול להגיע מהר הביתה. לא באים לכולי. סרגי שלושה ימים היה מספיק להגיע. מקדש שני, אין הרבה יהודים, לא לפי ישראל טובה, לא מצוות אלמה, קשה למצוא מישהו שבדיוק נוסע הגעה לקיבוץ שלך, אז אתה מוצא, אתה מארגן שיירה, לוקח זמן, לא משתכח שבארת, אין הרבה שיירות שנוסעות גם ביום וגם בלילה, זה לא משתלם, ולכן לוקח הרבה זמן להגיע הביתה. רב אמר אי אפשר באמצע, רב אמר לא שונה מגדר שלושון ולא מגדר שני, לא התריחו רבנן בעבדה יותר מדי. התירוץ, החילוק הוא לא חילוק היסטורי, אלא שבעה ימים זה הרבה זמן. עבדה, להתחיל עכשיו שבוע שלם, אני צריך להישאר במקום, אני המוצא, צריך להישאר עכשיו שבוע בירושלים, מצאתי עבדה, צריך להישאר שבוע בירושלים וחכות, שבוע אחרי החג,
שהוא ילך
ויחזור. זאת אומרת, לא כדאי למצוא עבדות, זה חתיכת תיק, אתה צריך שבוע אחרי זה להישאר. אז לכן, אמור חכמים, לא נעשה את זה יותר משבוע, שבעה ימים, זה כבר ככה קשה, נתחיל לבן אדם להגיד לו, 15 יום, שברת את כולם, עד כאן נקודה.